מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
כאשר מחירים זזים ללא כל סיבה פונדמנטלית, נוצרות הזדמנויות בשוק. לא רק למשקיעים פרטיים, אלא לכולם. ולכן זה מעניין. את המשפט הזה אמר השבוע מנהל השקעות בוול סטריט, קריס גריסנטי, מקרן הון סיכון, בתשובה לשאלה מבלומברג, מדוע כולם כל כך מתעניינים בסיפור של גיימסטופ, רדיט וכל הסיפור הזה בוול סטריט. אז התשובה הפשוטה הזאת של מנהל ההשקעות מעלה שאלה רחבה אחרת. האם באמת כל האירועי השבוע האחרון, או יותר נכון החודשים האחרונים, היו בסך הכל סיפור של חבורת משקיעים אשר חיפשו ומצאו דרך לעשות רווחים מהירים, או שמדובר פה על משהו ששינוי בסיסי בכללי המשחק. אז כן, גם היום נעסוק בפרק ה-139 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, בעיקר בתופעה כל כך מסקרנת, לפחות אותנו, של משקיע רדיט, צבא שורטיסטים, או איך שלא קוראים לזה. נדבר בפרק על מה קרה למניות שהתחילו את גל ההשקעות הצעירים, AMC, בלקברי, גיימסטופ, כסף. נדון האם מדובר בתופעה שתישאר איתנו, או באירוע חולף. וגם נדבר מעט על כל המערכת ועל שורטים. אז היום בפרק אנחנו שמחים מאוד לארח את סופי שולמן מכלכליסט. סופי כותבת בימים אלה על שוק ההון, בעיקר על וול סטריט, עם קריירה ארוכה בתחום, לא רק בכלכליסט, אלא גם במקומות אחרים. סופי כתבה בין השאר גם ספר, נכון סופי?
כן, שלום, תודה, שהזמנתם אותי לפודקאסט המוצלח שלכם.
כן, ולפני עשור סופי היא זו שבעצם הראתה לי ששוק ההון זה מעל לקנות ולקנות מניות, ואפשר לכתוב גם על שוק ההון.
ומאז אתה ממש מודל לי.
ומאז הפסקתי לכתוב, כן. וכמובן שאיתנו, כרגיל, אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. אהלן אורי.
אהלן שי, אהלן סופי.
טוב, אז בואו נתחיל. אולי סופי תסבירי לנו מה קרה. כי לפני שבוע כולם דיברו 300 ו-400 אחוז ו-500 אחוז, ורשת בתי קולנוע שמזנקת וגיימסטופ. מה קרה מאז?
אז השבוע היה שבוע קצת יותר קשה לצבא הצעירים או משקיעי רדיט או איך שתקראו להם. המניות שברשימה שלהם קצת ספגו מפלה, באמצע הם גם ניסו להתלבש על כסף, המתכת, הם חשבו שאולי גם שם תהיה איזושהי בוננזה, אבל זה שוק הרבה יותר מורכב, כי באמת היקפי המסחר בו הרבה יותר גדולים, ואפילו שהם כבר הגיעו לסכומי כסף מאוד רציניים, כי מפה לשם הם כבר יותר משמונה מיליון איש, שזה בערך כמו, אפשר לומר, אוכלוסיית ישראל כולה, או כמו שהם בעצמם מרימים לעצמם, הם כמעט כמו כל אוכלוסיית ניו יורק, עדיין הכסף שלהם לא מספיק למשהו גדול, לא מספיק למניות כאלה איזוטריות. היו גם תיאוריות קונספירציה, שזה בעצם קרנות הגידור, נכנסו שם לקבוצה החזקה הזאת, הפופולרית, וול סטריט בטס ברדיט, וניסו בעצם למשוך אותם לאיזה משהו שהם באמת לא מתאים, וזאת קונספירציה של קרנות הגידור כדי להפיל אותם ולהוציא אותם מגיימסטופ, כדי שבקרנות הגידור יוכלו לסגור את פוזיציות השורט שלהם. אבל למרות שאפשר לומר שיש איזושהי עתה בקצב ההצטרפות, ומרגישים שם כבר את הלחץ בגלל הנפילה באמת של עשרות אחוזים בשבוע האחרון, כלומר אם בסוף השבוע שעבר גיימסטופ הייתה באיזה שווי מופרך של יותר מ-20 מיליארד דולר, היום היא בשווי כמובן עדיין מופרך, אבל רק של 6.5 מיליארד דולר. אז יש לנו פה איזושהי...
רגע, למה מופרך? איפה היא התחילה?
איפה היא התחילה? בקיץ על סף צ'פטר 11, פחות או יותר. זה הרי אנחנו מזכירים שזאת איזושהי חנות חביבה, רשת חנויות חביבה של משחקי וידאו וקונסולות, בעיקר חזקה בנינטנדו. אבל יש לה גם חוב של מיליארד דולר, גם היא סגרה חלק מהחנויות, היא רשת פיזית, היא סגרה חלק מהחנויות הפיזיות, החברה עצמה, גם חייבים לציין, היא לא משתתפת בכלל בכל החגיגה, כלומר, אם גם היינו מצפים אולי שיגייסו כסף בגלל המחיר הגבוה של המניה, נראה שהם חוששים בכלל, החברה עצמה חוששת להתקרב לכל הסיפור ולהיות מזוהה עם משהו מזה, והיא ככה שומרת על איזשהו איפוק, למרות שמש אתמול, אני חושבת שהם הודיעו שמישהו בכיר מ-AWS של אמזון יצטרף לחברה, אבל לפני זה הם הביאו את הבחור מ-Chewy, שזה בועה משל עצמה כזאת בוול סטריט. בקיצור, יש איזה שינוי קצת בסנטימנט בקבוצה, הם קצת חוששים, אם בשבוע שעבר הם בעיקר צעקו, hold the lines, שמו שם כל מיני ממים כאלה של הודור ממשחקי הכס, שהרי בסוף התברר שהוא אומר hold the door, אז הם אמרו, הם עשו כזה מם של hold the stock, ובעצם כשהרעיון הוא להחזיק יותר זמן ולשבור את קרנות הגידור, עכשיו
שזה אומר שבעצם אם אני מחזיק את המניה, אין לי רווחים, יש לי רק על הנייר איפשהו בשורה בבנק או בחשבון.
כן, אבל זהו, אבל בדיוק, עכשיו השפה שם קצת השתלטה, והם בעיקר מתרכזים בממים, אפשר לראות את זה, אני צריך להבין גם שזה באמת, זה כזה דור לגמרי אחר, אני מרגישה ממש ממש זקנה כשאני מדברת על זה, הם הכל מבטאים את עצמם, כל הריטוריקה שלהם זה כל מיני, כמובן מלחמת הכוכבים, משחקי הכס, בובספוג, שר הטבעות, כל ה... הם מלבישים בעצם את הסיפור של המניה על כל מיני סצנות של קרבות משר הטבעות למשל. בקיצור, עכשיו הסיפור שם, המשפט המחץ שלהם, זה אתה לא תפסיד עד שלא תמכור את המניה. אם תמכור, אז בעצם אתה מממש את המניה, את ההשקעה שלך בהפסד, וכמובן פה כבר מרגישים טיפה יותר את הלחץ, בעיקר האחרונים כמובן שנכנסו, כי בואו, אחרי הכל, אנחנו תכף נדבר על כמה זה שינוי תרבותי, שינוי עמוק, בסוף הכלכלה לא משתנה, והכללים הבסיסיים שלה, ובסופו של דבר זה, ספציפית גיימסטופ, זה ממש פירמידה לכל דבר. האחרונים, בדיוק, הראשונים שהכניסו את הבאים בתור, הם ייצאו, אבל האחרונים שהצטרפו בסוף יפסידו, זה ברור, והם ישלמו את המחיר. אז מעניין לעקוב אחרי ההתפתחויות. אתמול בלילה פורסם שה-SEC, רשות ניירות ערך האמריקאית, התחילה כן גם, הבינה שהיא צריכה להצטרף לתוך הקבוצה ברדיט, לוול סטריט בעצם, מה שקראו WSB.
אני רגע רוצה להבין את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שכל אחד יכול להצטרף היום, נכון? להוריד רדיט או להיכנס לרדיט ולעשות ג'וין והוא מצטרף. אין איזה סינון כלשהו.
לא, אין שום סינון. אני שם כבר קרוב לשבועיים, מוקבת מקרוב ככה, לא מצייצת בעצמי, כי באמת אני לא דוברת את השפה, לא את האנגלית, אלא את שפת האמוג'יז של כל החלליות ויהלומים, אבל אפשר להצטרף. היו איזה שהם נקודות בזמן שחשבו לסגור את הקבוצה ופתחו קבוצות חלופיות, Wall Street Bets 2, כל מיני כאלה, אבל זה לא עבד. בסוף זו הקבוצה המרכזית ששם קורה בעצם כל הסיפור, והרשות ניירות ערך הבינה שהיא צריכה, היא רמזה, היא פורסם אתמול בבלומברג, שבעצם היא בוחנת, היא קוראת מה שקורה שם, והיא מצליבה את מה שנכתב שם, מול הוראות קנייה ומחירה, כדי להבין האם באמת יש, כמו שמנסים לטעון הזקנים, הבומרים בוול סטריט, שצועקים גוואלד, שזה בעצם מניפולציית שוק.
אבל אפשר לי, שנייה רגע, אפשר, אורי, אבל אולי אתה, אפשר לראות מי האנשים? אוקיי, נו, ונגיד...
זה בדיוק מה שאמרתי לשאול או לומר, אני בספק, לא שאני, בטכנולוגיה אני באמת לא מבין יותר מדי, ספק שהרגולטור יוכל לעשות משהו בקבוצה שכמו שאת אומרת, 8 מיליון איש, חלקם בשמות בדויים, זאת אומרת, יש לך יוזרניים.
כולם בשמות בדויים, אתה לא באמת מגיע. אבל אני חושבת שהרצון פה של ה-SEC לעשות השפעה פסיכולוגית.
בסדר, אבל הם לא באמת יכולים לעשות את הילדים. גם היה ומצאת שמשתמש I love money 3584 סימן קריאה, אמר, כדאי לקנות המניה במחיר $450, ובאמת דקה אחרי זה גם מחיר המניה עלה. עכשיו, לך תמצא מי זה, לך תוכיח שהוא עשה את זה בתיאום מסוים, שאני מניח שחלקם בטח מתוחכמים גם משתמשים ב-VPN'ים כדי להעביר את הכתובת IP. איך אפשר לעשות את זה על כזאת מסה של אנשים? זה כמעט בלתי אפשרי. אז פסיכולוגית, לבוא ולהגיד לבומרז האלה, שראו את זה פורח ולא כך מבינים, אומרים, יש לי $700 בצד, אולי אני אכנס, זה אולי ירחיק אותם. אבל זה לא יסיים את התופעה.
התופעה זה לא יסיים, אבל אני לא יודעת, אם אתה כן קורא, נגיד, הרבה פוסטים, ואז פתאום אתה רואה מסה של פקודות עוברות. אבל אני חושבת שבאמת, אני לא חושבת שהרשות מחפשת את זה, אני חושבת שהיא מחפשת להרתיע, כי הם הרי כל החברים בקבוצה הזאת, הם קוראים לעצמם retards, apes, כלומר, הם כן מייחסים לעצמם, אולי אפילו מנסים לגמד את עצמם לפחות תחכום ממה שבאמת יש שם, אז הם אומרים, אוקיי, אולי הם באמת מאוד, בסך הכל ילדים כאלה, שקיבלו את הצ'קים מטראמפ, ובאמת קראתי היום בבוקר ממש, שרואים כן קשר בעלייה בפקודות ובפעילות ברובינוד, אחרי מועדי קבלת הצ'קים של התמריץ הכלכלי בארצות הברית, שזה מטורף.
מדהים.
זה הסתבר שטראמפ בעצם הבעלים של גיימסטופ.
כן. אבל בואו נדבר רגע.
בעצם אולי הפד, מזה שמזרים גם את כל הכסף לשווקים, גם עוזר שם.
בואו נדבר רגע על הזווית השנייה, וזה הקרנות והגופים המוסדיים שהם כן הפסידו כסף, ומה קרה להם השבוע, האם הם עשו איזשהו חשבון נפש, או שהם הגיעו ואמרו, מי זה הילדים האלה? מה קורה? אנחנו יותר מעדקים אחיזה ומגדילים את השורטים עם מה שאנחנו מאמינים. קרה משהו שם?
איזה חשבון נפש. Greed is good. קשה לי להאמין, וראינו את העליות בשווקים, אני לא יודעת איך הם שם באמת מתארגנים מחדש, אבל אני חושבת שכן היה ניסיון, קודם כל, באמת סביב הכסף, סביב המתכת שגם קפצה באמצע השבוע, והיו, אני חושבת שיש לוחמה פסיכולוגית, כלומר, יש ניסיונות מכל הצדדים להשפיע, אני חושבת שהקרנות גידור, המוסדים, הם עדיין, הם אנשים מאוד, בטח בקרנות הגידור, שהם הזאבים של פעם, והילדים הרעים, אפשר לומר, של פעם, מהשוק, הם בטח מתוחכמים, והם כן חושבים על דרכים, להתמודד, הם גם השבוע בסך הכל היה להם שבוע טוב, ואני חושבת שמנסים להשפיע גם בדרכים עקיפות, למשל, כל הנושא של הגבלות המסחר ברובינהוד, שהיא פלטפורמה באמת, כשמה הוא אמורה להיות לטובת העניים יותר, לא לטובת החזק, ובפועל היא מגבילה את המסחר, שמה שבאמת עורר כבר ביקורת משני קצוות, שני הקצוות הפוליטיים בארצות הברית, כלומר, ראינו גם את אליסנדרה אוקסיו קורטס, שהיא הכי שמאל שיש בארצות הברית, אבל גם את טד קרוז, שזה הכי שמרני שיש, ראינו אותם שניהם אומרים שזה לא בסדר שהם מגבילים, ואני חושבת, אולי תגידו קצת תיאוריות קונספירציה, אבל אני אומרת, יש קשר בין הכסף, בין ה-3.4 מיליארד דולר שזרמו השבוע לרובינהוד, כהזרמת חירום, אפשר לומר, מקרנות ההון סיכון שבעצם כבר היו מושקעות, בה ונתנו לה את הסיוע, וכי צריך לחשוב שמי שמשקיע בקרנות הון סיכון...
רגע, בואי שנייה, אני עוצר אותך, בואי נתעכב על זה, מה זאת אומרת זרמו? איך הכסף, מאיפה, מה, למה הם צריכים כסף?
לכאורה סבב השקעה שגרתי, אפשר לומר, חברה צומחת מהר, בטח הצטרפו, בוודאי בחודשים האחרונים, השיקוף של מה שאנחנו רואים, הצמיחה המהירה בקבוצה ברדיט, היא משתקפת גם בעלייה במשתמשים ברובינהוד, רובינהוד דיברה על הנפקה, על IPO, הנפקה בוול סטריט השנה, לפי שווי של 20 מיליארד דולר, אבל הפעילות החריגה במניות האלה של הצעירים, ואורי הסביר את זה יותר טוב ממני, מייצרת לה מצד אחד איזשהם קשיי נזילות, כי היא צריכה לספק כמובן איזושהי קרית מזומנים מול כל הפקודות, אבל...
כי הם לא מרוויחים, נכון? הם מכל עסקה.
הם ברוקר, הם לא ברוקר.
הם אפילו לא ברוקר.
הם מתווכים שבעצם, הם מתווכים בין הברוקרים, שהברוקרים בעצמם מתווכים בין הקונה למוכר. וכשאתה עושה פעולה כזאת, אז קודם כל, בטח אם עובדים על אופציות ונגזרים, שכשאתה עובד במניות כאלו, לא תמיד אתה קונה מניה, בטח כשזה בשברים, אז אתה צריך לשים איזשהם קריות ביטחון בצד, וכשזה נהיה ווליים גדולים, הקריות ביטחון האלה צריכות גדולות, ואם פתאום זה יורד, הקריות האלה נחלות מאוד מהר, וכשאין לך אותם אתה בבעיה רגולטורית, ואז בעצם הם היו צריכים כסף. דבר שני, שאני חושב שיכול גם לקרות בקלות, כשמצטרפים כל כך הרבה אנשים, ואני מניח שבשבועיים האחרונים לא מעט הורידו את האפליקציה של רובינהוד, והתחילו לסחור דרכה, הם מתחילות גם בעיות תפעול מאוד מהר, ופה פתאום יש איזה פלטה, ושם יש איזה פלטה, וזה יוצא לך חשיפות, ובאמת שמענו השבוע, כמו שסופי אמרה, היה סבב השקעות, צריך עוד כסף, זה היה נראה ונשמע ומריח, כמו מה שנקרא בדרך כלל בוול סטריט בייל-אאוט. זאת אומרת, אנחנו חייבים כסף, אם אין לנו כסף עכשיו, אנחנו בבעיה קשה, ואותם משקיעים מלכתחילה של רובינהוד פשוט הזרימו לה עוד כסף.
בייל-אאוט אבל טיפה חיובי, כי החברה צומחת, החברה מתרחבת. זה לא נשמע לי כמו בייל-אאוט, תצילו אותי כי אני קורס.
אני לא חושבת שזה לעניין
כמו, זה לא לימן ברדרס עכשיו קרסתי, אין לי כסף.
גם לימן לפני שהיא קרסה, היא התרחבה. המצב בבנק היה טוב. עד שיסתבר שהחשיפות גדולות מדי.
אני חושבת שזה בייל-אוט, אבל שגם נועד באמת לעזור לרובין הוד לעמוד בפרץ ולא, ובאמת להמשיך להגביל את הפקודות, כמו שהתחלתי להגיד, אני חושבת, בסופו של דבר צריך לחשוב על המעגל הזה של הכסף שמזין בוול סטריט וסיליקון ואלי אחד את השני, כי בסוף מי שקרנות ההון סיכון מביאות משם, ממי הן מביאות את הכסף, נכון? מהרבה משקיעים פרטיים עמידים, אבל גם קרנות גידור אוהבות לפזר ולהשקיע כסף בקרנות הון סיכון, וגם גופים מוסדיים בוול סטריט כמובן גם שמים כסף בקרנות הון סיכון, ולכן יש פה איזה מין מערכת יחסים מורכבת כזאת שאומרת שקרנות הון סיכון מבינות שהם, אם הן רוצות להמשיך לקבל את הכסף מהמשקיעים שלהם, כדי שיהיה להם כסף להשקיע בחברות טכנולוגיה, הן צריכות לעזור, להתגייס במאבק הזה, כנגד הצעירים, ולהגביל את לפחות את התנודתיות, ואולי את השורט, להגביל את השורט סקוויז שנוצר, כדי שבסופו של דבר גם שלא תהיה מפולת בשוק, ואז הם לא יוכלו לקרוא לכסף. בקיצור, אני חושבת שזה מערכת מסובכת.
אורי, למה צריך שורט? בואו נלך איתך, אני מאמין שכל מי שמאזין לפודקאסט הזה, אגב, יודע מה זה שורט, אנחנו הסברנו פה לא מעט פעמים, אתה יודע, לאמר, בואו נשאיר את זה בינתיים, לאמר כנגד מחיר המניה. עכשיו, אני מבין, נגיד, בשוק מתח, יש יורו דולר, אז אם אני עושה שורט על היורו, זה אומר שאני בלונג על הדולר. אני חושב שהדולר יתחזק. למה כל כך חשוב שיהיה שורטים על מניות? זה חברה, דיברתי בהתחלה הפונדמנטלי, אמזון זה חברה שאני יכול לנתח את הדוחות הכספיים, כמה היא מכרה, כמה היא תכניס, כמה פוטנציאל. למה צריך קרנות גידור שעושות שורטים כאלה?
אז קודם כל, המילה החשובה פה היא גידור. ולא סתם, קרנות גידור שאומנם יצא להן שם של אינדיאנים והילדים הרעים של וול סטריט, הרעיון המקורי הוא באמת קרנות שבעצם מגדרות את הסיכונים. אני אלך ואני אעשה השקעות כראות עיניי, אבל אני אגדר גם את הסיכונים, כך שאם מה שלא חשבתי שיקרה פתאום קורה, ההפסד שלי יהיה מצומצם יותר, ואז אני יכול בעצם כל הזמן להיות קצת מעל השוק. זה כמובן, קרנות גידור הלכו והתפתחו במהלך השנים, וחלקן הפכו להיות מה שקוראים אינדיאנים או ילדים רעים. אבל דווקא בוא ניקח את זה מנקודה של, הזכרת את המתח, שזה מאוד קל להבין דרך המתח. נגיד אני עסק, אני פירמה שמייצרת בישראל ומוכרת בארצות הברית את הסחורה שלי, אני צריך לשלם משכורות בשקלים הרי, ואני מוכר את הסחורה בדולרים. עכשיו, אני לא רוצה להגיע למצב שבסוף הרבעון או בסוף השנה, אני, בגלל שפתאום הדולר מתרסק ואני מקבל פחות שקלים עבור הדולר שלי, אני לא יוכל לשלם משכורות. ואז מה שאני עושה, אני בעצם מגדר את המטבע חוץ דרך שורטים על הדולר, ואני בסוג של מקבע את המחיר, זאת אומרת, אני מגדר את הסיכון שיש לי כעסק, לא את הסיכון שיש לי בשוק, סיכון כעסק. עכשיו, למה אני לוקח את זה כדוגמה? כי בואו ניקח עכשיו דוגמה של ניהול השקעות. אם אני חושב לצורך העניין, למשל, שסקטור הבנקאות בישראל הוא סקטור טוב, לצורך העניין, אין פה שום המלצה, כסיפור. למה? כי הכלכלה נראה טוב, כי אני רואה שאנשים מתחילים לקחת יותר אשראי, ולקנות יותר מוצרים, אז אני רוצה להשקיע בסקטור הבנקאות בישראל. אבל מה? אני זוכר שיש, נקרא לזה, שוק נדלן רותח, ואני חושש שפתאום תהיה איזו ירידת מחירים בשוק הנדלן, כי עוד מעט מחליפים ממשלה, ואולי הממשלה החדשה תעשה איזו תוכנית חדשה בשוק הנדלן. ולכן אני אוהב את סקטור הבנקאות, אני חושב שהמצב שלו הולך להיות מצוין, רק יש סיכון אחד מאוד ספציפי, שבגלל ירידות מחירים בשוק הנדלן, תהיה בעיה בשוק המשכנתאות, והבנקים יצטרכו בעצם לעשות כל מיני מחיקות, והם ייפגעו. רק הסיפור היחיד הזה הוא זה שמדאיג אותי. אז מה אני רוצה לעשות? אני כן רוצה להשקיע בבנקאות, אני רוצה לגדר את הסיכון של שוק הנדלן. איך אני אעשה את זה כדוגמה? אני אשקיע בלא מעט בנקים, נגיד לאומי, פועלים, דיסקונט וכן הלאה. אני יודע שבנק מזרחי הוא הבנק שהכי חשוף לשוק הנדלן בישראל, כי האחוז של המשכנתאות מתוך מה שהבנק, סך האשראי של הבנק הוא גדול יחסית, אז אני אקנה את כל המניות האלו, אני אעשה שורט, למשל, בנק מזרחי, אותם, לצורך הדוגמה, כן. שיהיה ברור, וזה בעצם מאפשר לי לחשף לשוק הבנקאות בישראל, עם גידור של הסיכון שעלול להגיע משוק הנדלן, בגלל משהו שהממשלה תעשה. זו המטרה של גידור, זו המטרה המקורית של שורט. כמו הרבה פעמים, זה התחיל ללכת רחוק מדי, והתחיל לעשות שורטים לא כי, לא בשביל גידור, אלא כי אני חושב שהמניה הזאת הולכת לרדת, אז יש את הכלי הזה, בואו נעשה עליו שורטים, וזה הגיע למצב שבו נעשה שורטים כדי להוריד את מחיר המניה. דרך אגב, אחד הדברים שאנחנו רואים בקרנות שהן שורטיסטיות כאלו, הם גם האקטיביסטים הכי חזקים בעצם בוול סטריט. או נגיד זה הפוך, אקטיביסטים משתמשים הרבה בשורטים כדי להוריד את מחיר המניה, כדי להכריח את ההנהלה. נגיד אני חושב שיש איזשהו פרוד באיזה חברה, ואני רוצה לחשוף את הפרוד הזה. אז אני אעשה שורט, אני אוריד את מחיר המניה, המצב הפיננסי של החברה מתחיל להתערער, ופתאום רואים, קופץ, ההסדרים קופצים בעצם מהספרים. והרבה, אנחנו רואים, הרבה קרנות שורטיסטיות, הן גם מאוד אקטיביסטיות בוול סטריט, כך שיש לזה גם, אפשר להגיד אולי צדדים חיוביים, של ממשל תאגידי וכן הלאה, אבל אני חושב ששורט, או האפשרות בעצם, לקנות נכס שמאפשר לך להרוויח במקרה שמחיר מניה יורד, זה דבר חשוב, זה דבר שמאפשר לעשות גידור סיכונים, זה דבר שמאפשר לעשות שוק שהוא יותר יעיל ויותר שכיר, כמובן, בהנחה שהשימוש הוא שימוש נכון. אתה יכול להגיד אותו דבר בקנייה של מניות, למה צריך לקנות מניות כל דקה? הרי אם אתה חושב שהחברה, חברה X, אוקיי, היא חברה טובה, אתה יכול לקנות את המניה שלה, זה הרעיון של שוק ההון, נכון? בוא נקנה את המניה ונחכה, והחברה תצמח ותרוויח, ואני אהנה מהדיבידנדים, ככה מכרו לנו את שוק ההון, שזה גם טוב לכלכלה, וזה עוזר לגייס הון. למה צריך שיהיה כל דקה מסחר? למה אי אפשר שהבורסה תעבוד פעם בשבוע? מה, באמת, מצב של חברה משתנה כל יום? לא. אבל בסוף זה כן מייצר שוק יעיל, שאפשר לקנות ונמכור, ונמכור, ונמכור כל הזמן, ויש מקרים יוצאי דופן.
את הזכרת פה את הכסף השבוע, שורט על הכסף, כשאני אומר כסף, אני מתכוון כמובן לסילבר, לא אבל שורט על הכסף, באמת מישהו בא ניתח כמה כסף יש בעולם, אמר, או, המחיר גדול מדי, ואף אחד לא קונה כסף.
אז זהו, אז בקבוצה הם באמת, הם בהתחלה התחילו, ככל שזה התחיל לטפטף, ובאמת היום זה כמו שמישהו זורק גפרור, אתה רואה את השריפה, אבל אתה לא רואה מאיפה הגיע ההצתה, אז באמת התחיל איזשהו בז סביב המתכת הזאת, אבל אז חייבים באמת להגיד שכמו שהזכרתי, שהחברי הקבוצה הזאת ברדת, כמה שהם קוראים לעצמם, שבכל מיני מושגים של לא חכמים, הם כן הבינו מאוד מהר, וכמובן גם לותרות קונספירציה, שזה בעצם פעולה מכוונת של קרנות הגידור, שניסו להכניס אותם לשם, כדי להראות להם, כדי להפיל אותם, ולהוציא בעיקר, בעיקר להוציא את הכסף שלהם מתוך המניות האלה, המניות יולו, מה שנקרא, you only live once, כלומר, המניות האלה שהם מתנפלים עליהם בטירוף, אבל של חברות בסופו של דבר קטנות. בכסף הם מהר מאוד הבינו שהם לא יכולים להשפיע, שגם מצד אחד היתרות השורט שם לא עד כדי כך גדולות, והם גילו שקרנות הגידור עצמם בלון, נמצאות בלונג על כסף, יש להם מספר קרנות גידור שהם שונאים במיוחד שם, שזה מלווין וסיטדל וכאלה, שהם מכוונים נגדם בעיקר את הפעילות, וחייבים לפרגן ולהגיד שתוך יום זה נגמר, הם יצאו מהסיפור של הכסף.
זה גדול עליהם מדי כשוק הכסף, זה שוק ענק.
זה שוק ענק, זה לא איזה מניה איזוטרית, שהמחזור שם היה, למרות שהיום זה מדהים, כי הם הצליחו להביא את המניות האלה של GameStop, של AMC, להיות המניות הסחירות ביותר בשוק, הם כמעט כל יום מרכזות מסחר גבוה יותר ממניות של אפל וטסלה וכאלה, שזה גם מהם, הגיע שם כבר איזושהי מסה של, זה מגיע לעשרות מיליארדי דולרים.
ועדיין לא פתחו בית קולנוע אחד של AMC, נכון?
א', אפרופו בית קולנוע, אחד מתופעות הלוואי המצחיקות של כל הסיפור, זה שיש עלייה בביקוש לראות את הסרט The Big Short, בארץ קראו לזה מכונות הכסף, גם כי מייק בלרי זה שהוא מתואר שם, הוא גם ככה התבטא בטוויטר שלו, בהתחלה נגדם, אחר כך קצת יותר באדם, אבל בעיקר כדי להבין את המנגנון הזה של השורט, והיום הם שמים, הם כאלה של, הם כולם יושבים בקולנוע של AMC, וצופים The Big Short Squeeze, כבר בסיקוול, מה שנקרא.
כן. אוקיי, מילות סיכום שלכם, מה נזכור מהדבר הזה? זה יישאר איתנו, אנחנו נלמד, אנחנו מה?
אני חושב שהסיפור המעניין פה הוא הסיפור מלמעלה. דיברנו שבוע שעבר על הצד הרגולטורי, שזה אחד הדברים, אני חושב, שיהיה מעניין לראות לאן הם התפתחו, איך אפשר לעצור תיאום או רצת מניות, מה שכמובן אסור לעשות, כשזה נעשה בפורומים ובאולי צ'אטים ובחדרים שקשה להגיע, לרגולטור להגיע אליהם וקשה להוכיח חתיכת אתגר. והדבר השני זה שהאם יש לנו פה מקרה של טכנולוגיה משבשת, כמו שראינו בלא מעט ענפים, אם ניקח את אובר למשל, וניקח את Airbnb למשל, בעלף המלונאות, האם יש לנו פה באמת טכנולוגיה משבשת לענף המסחר בניירות ערך, או בכלל לעולם הזה שנקרא שוק ההון. אנחנו יודעים שכבר אנחנו רואים שכן, יש שיבושים מסוימים, אנחנו צריך לראות איך הרגולטור מתמודד. אגב, זה קרה בכל ענף, גם כש-Airbnb נכנסו, אז התחילו לשאול שאלות, רגע, איך, אם לוקחים מיסים, לא לוקחים מיסים, המלונאים, אנשי ענף המלונאות עשו הפגנות, למה לנו אנחנו צריכים לשלם מיסים, ויש לנו כל מיני מגבלות, ופה כל בן אדם יכול בדירה שלו לארח אנשים. תמיד זה תהליך כזה שקורה, ואני חושב שכן, ואני חושב שאנחנו נכנסים לעולם שבו כל אחד יכול לסחור דרך הטלפון, גם אם זה בסכומים קטנים, אי אפשר יהיה להחזיר את זה אחורה. רק שאלה היא תהיה רק איך מתמודדים עם זה, ומנסים לנטרל סיכונים שיש, ובשוק ההון זה לא הימורים, שוק ההון יש לו מטרה, והשאלה היא איך אנחנו מלמדים את העולם החדש הזה, להתמודד עם באמת הדברים המסוכנים שיש בשוק ההון.
סופי?
אני מסכימה עם אורי, כלומר, הסיפור פה הוא יותר גדול, אני לא יודעת אם עכשיו זה באמת יתחיל לדוח, האירוע הנקודתי של הקבוצה ושל גיימסטופ, וברור שהאחרוני המצטרפים יפסידו, אבל יש פה שיבוש של באמת כניסה של משקיעי ריטייל לשוק, ואני באמת לא חושבת כלומר, יש כאלה שאומרים, אוקיי, עם המפולת הראשונה, הם ייצאו, בדיוק כמו שהם ברחו הדיי טריידרים, אותם סכרני יום שהיו ב-99 וב-2000, הם יברחו. אני לא חושבת שהם יברחו, אני חושבת שהם, זה חלק באמת מהדור החדש של שכן רוצה להשתתף בחגיגה. אני חושבת שכן, שנתח הפעילות של משקעי ריטל בשוק ההון יהיה יותר גבוה. אני חושבת שזה כן השפעה חיובית של הטכנולוגיה שבאמת מובילה לאיזושהי דמוקרטיזציה, ובו אנחנו יודעים שבסופו של דבר, לאורך זמן התשואות הגבוהות ביותר הן בשוק ההון, וחלק גדול מהציבור לא משתתף, או לפחות לא ישירות, כלומר בארץ אולי יותר עם קרנות הפנסיה, אבל בארצות הברית לא בהכרח. כללי הכלכלה הם לא השתנו כמובן, אבל באמת צריך גם להבין עוד משהו, שהדור החדש הזה, הצעירים, הם נורא חזק אצלם, הקטע של חוכמת המונים, והעניין הזה שזה הכל גלובלי, והם יכולים להתייעץ עם מישהו בחול, ולדבר ברשת החברתית, אנחנו רואים עכשיו גם וול סטריט בטס, התחילה כחברה, כקבוצה לגמרי אמריקאית, אבל זה מתפשט, יש להם, כותבים שם המון גרמנים ואוסטרלים וקוריאנים ומה לא, זה כן משהו רחב, וצריך להתחיל להבין שאולי לא תצא מפה איזושהי מהפכה כמו שהם מתכננים, שהגדולים יפסיקו להיות, לגרוף את הרווחים הגדולים באמת, אבל כן, יש פה איזו התחלה של שינוי, של דמוקרטיזציה ונגישות גבוהה יותר לשוק ההון, ועוד משהו כאן שקורה באדיבות הטכנולוגיה המתפתחת.
מעולה, אני אקח את המשפט האחרון של נגישות גבוהה יותר, וזה לא רק צעירים שמגלים את שוק ההון, זה גם הרבה מבוגרים, או מאוד אפילו, שאמרו, אנחנו נעביר את כל החיים שלנו בלי להיות בשוק ההון, ולא יקרה כלום, ואני חושב שפתאום בימים האחרונים הם מתעוררים והם אומרים, טוב, נו, יאללה, בוא נלמד את הנושא הזה, זה לא רע. וזה רק טוב יעשה לכולם. טוב, עד כאן החלק הזה של הפודקאסט, אנחנו לחלק האחרון עם הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. מי מתחיל?
אני פשוט מתחבר למשפטים האחרונים שלך.
כן.
על אותם מבוגרים שיגידו, אוקיי, בוא ניכנס לשוק ההון, אז סתם שמתי לב כהערת שוליים לכל הסיפור של השבועיים האחרונים, שאפליקציית רובינהוד, אחרי שיצרה את המסחר, החליטו לנקום גם בה, וראינו מאות אנשים שמתחילים לדרג אותה בדירוג של כוכב אחד. זה כשגוגל בהתחלה עצרה את זה, ולפי הערכות בערך 100,000 דירוגים של כוכב אחד נפסלו, ואחרי זה גוגל בעצם נכנעה ואמרה, אוקיי, זה, ככה זה עובד, ועכשיו אם אתה נכנס לחנות אפליקציות של גוגל, אז לרובינהוד יש 1.1 כוכבים. עכשיו, כמובן שאם אתה רוצה להוריד את רובינהוד, אתה יכול להוריד את רובינהוד, אבל אולי אותם זקנים שיגידו, בוא נראה, איך סוחרים באינטרנט, נחפש אפליקציה של מסחר, זה לא אפליקציה כן. שיוריד אותה. בסוף היא נפגעת, החברה הזאת שבאה לעשות באמת שינוי, כמו שהשם שלה אומר, מאוד נפגעת מכל הסיפור הזה.
טוב, אם נשאר בסיפור הזה, אותי זה יותר יצחיק, הפתיע, שלמרות שאנחנו מדברים פה באמת הרבה על טכנולוגיה ועל השינוי העמוק, בסוף ממה אותם החברים בקבוצת וול סטריט בטס הכי מרוצים, ומה הם מפורסמים לא מעט, זה את שלטי החוצות שהם קונים, פיזיים לגמרי, לחלוטין לא קשורים לטכנולוגיה, אלא שלטי חוצות הטובים הישנים של פעם, שהם קונים כדי לפרסם בהם, שהם מחזיקים מעמד, הם שמים שם את כל השפת האמוג'יס שלהם, שאומר שאמורה להוטט שהם עדיין ממשיכים להחזיק במניות, ואני לא יודעת אם זה, כי זה הם בכל זאת רואים בזה איזשהו הישג, או שהם מבינים שאולי זאת השפה שהבומרים, הזקנים מדברים, ושמים להם את זה מה שנקרא, לפנים כשהם נוסעים בג'יפוני הפאר שלהם.
בארקנסו, מדמיין את הזוג שנוסע בארקנסו ואומר, מה זה השלט הזה, כן. אני אקח לעניין של החיסונים, אני לא יודע, קראתי השבוע נתון שדי ידים אותי, UBS ניתח עם כמה מומחי בריאות, כמה לדעתם יחוסנו בקצב החיסונים הנוכחי בעולם, השנה והשנה הבאה. אז השנה, שימו לב, רק 10% מאוכלוסיית העולם, 2021, כן? רק 10% מאוכלוסיית העולם, הם צופים שתחוסן עד סוף השנה, 21% עד סוף 21. לגבי השנה, זה נמוך מאוד, אתם יודעים, אנחנו כבר עוד מעט 50. לגבי השנה, רק 10 מדינות הם צופים בדרך לחסן שליש מאוכלוסייה שלהן, המדינות הן סיישל, האמירויות, בחריין, איסלנד, ארצות הברית כמובן, בריטניה, מלטה, רומניה, רומניה, שזה הפתיע אותי, סרביה, וכמובן ישראל. דרך אגב, התחזית שלהם לגבי ישראל היא ש-50% מאוכלוסייה תחוסן עד סוף הרבעון הראשון, זאת אומרת, עד סוף החודש הבא, עד מרץ, 70% עד סוף הרבעון השני, 80% עד סוף השלישי, ו-90% עד סוף השנה, אני בספק אם ישראל תחסן 90% מהאוכלוסייה.
קיצור, נתת עכשיו את רשימת יעדי התיירות לשנה הקרובה. אני מקווה שסוכנויות נסיעות שומעות אותך.
זה באמת אחת הנקודות, ישראל יכולה להיות בחצי השני של השנה, אם יש פה כל כך הרבה מחוסנים, ישראל הופכת להיות יעד תיירותי, חבל על הזמן.
כן, כן, קשה מאוד לחסן 90% מהאוכלוסייה. מאוד, מאוד, מאוד.
תראה, היום אנחנו עומדים על משהו כמו קרוב ל-30%, נכון? יותר, פלוס כן. יש את אלה שכבר חלו, שהם גם מחוסנים. אז...
אבל מי שרצה להתחסן כבר התחסן, זו הבעיה. החלק השני הוא תמיד יותר
עכשיו,
קשה.
עכשיו, בדיוק בדרך לפה, שמעתי שמתחילים לדבר על תמריצים חיוביים. אני חושבת שראש עיריית גבעתיים אמר שייתן הנחה בארנונה למשפחות שהתחסנו כולם מעל גיל 16. הגיע הזמן לתמריצים.
תודה רבה שהזנתם, משתמע.